גדול לכולם. אנחנו היום בזין אייר התשע"ז, יום מחר יום העצמאות, ואנחנו נחזור ללמידה, ברוך השם, נחזור ללמוד תורה, אחר שאתמול היה יום שבו גילה הקדוש ברוך הוא את חסדו לעם ישראל ונתן לנו את המתנה המופלאה היקרה מפז ששמה מדינת ישראל. והנה אנחנו כאן יושבים בזכות, ולא רק סתם בזכות, אלא בזכות השלטון היהודי שקיים בארץ ישראל, ולא תחת שלטון בריטי, מנדטורי, טורקי או ערבי. ואנחנו בני חורין מהבחינה הזו שיש לנו משטרה וצבא ששומרים עלינו ומגינים עלינו מפני שונאינו, שהקדוש ברוך הוא ימחה מעל פני האדמה כרצונו.
אמן.
כן יהי רצון. אנחנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו, פרשת אחרי מות וקדושים. שתי פרשיות שאנחנו נקרא השבת, ושתי פרשיות שלכאורה יש בהן דברים לכאורה נראים שונים, אבל אנחנו בשבוע הזה נלמד ונראה ונתבונן ונחכים א' על הרעיונות בין שתי הפרשיות. לא בכולם נוכל לגעת, כי הרבה מאוד מהמצוות שקשורות לבן אדם וחברו מצויות בפרשת קדושים, אבל עם כל זה ולמרות הכל נמצא קשר בין פתיחת הפרשה הראשונה אחרי מות שני בני אהרון בקורתם לפני השם וימותו, אותם שני בניו של אהרון, נדב ואביהו, שמקרינים קטורת לפני השם אשר לא טובו. הם בהתלהבות עצמאית התלהבו, החליטו לעשות דבר שהם רצו להתקרב לקדוש ברוך הוא, והיות ולא ציוו אותם והם לא קיבלו הוראה לעשות זאת, אז למרות שהמעשה עצמו הוא מעשה נפלא להתקרב לשם, התוצאה הייתה עבומה ושניהם מתו באותו יום שבו אהרון ובניו היו אמורים להתחיל לשרת בקודש. ומה הקשר בין זה לבין לפני עיוור לא תיתן מכשול ואהבת לרעך כמוך, כיבוד הורים וכולי? אלה דברים לכאורה לא שייכים, אבל היום אני רוצה יחד איתכם להתבונן וליצור איזה מין קו מחשבתי שילווה אתכם כל החיים. וכל החיים שלנו מלווים במצבים הפכיים, סתירות. אתם מכירים את הקטע הזה של מסתלבט? מכירים את המסתלבט?
כן.
אז אני מסתל א', מסתל ב', יש מסתל א', יש מסתל ג'. כן, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על הדברים באופן החיצוני, באופן השטוח, גם ממה שכתוב, גם ממה שאנחנו שומעים, אנחנו בדרך כלל מאבדים את, איך אומרים את זה היום? מאבדים את הפואנטה. זהו, פספסית. וכשאתה מפספס דברים, יש דברים שאתה לא היית מוכן לפספס אותם. יש דברים שאתה אומר, טוב, לא נורא, ואתה ממשיך. ודאי וודאי, שאנחנו לא יכולים לומר, לא נורא, על יסודות מרכזיים עמוקים בהוראות, הכוונות של התורה, ובפרט כמו שכתוב על הלוח, בעיצוב ההתנהגות שלנו בחיי היום. ואני רוצה להתחיל איתכם בנושא מוכר. אני בטוח שיש פה תלמידים שמכירים את מה שאני הולך לדבר, לפחות בפתיחה. מה עושים כאשר יש מצבים שחיי אדם תלויים בסכנה מול מצוות? מה עושים? מה עושים כאשר אנחנו נתקלים במציאות העגומה, כמו שאצלכם נמצא במקום מספר אחד, מי רוצה בכבוד לקרוא בקול? כן, התחלת ראשון, יפה, בכבוד.
ויקרא את העיניים ולדבר השם
למשה אחרי מות שני אהרון, וכראותם לפני השם, ואין לנו. טוב. שני בני אהרון מתקרבים אל הקב"ה, מתקינים קטורת, כמו שאנחנו רואים שם במזבח, ומתים במקום. ונורא מעניין. מה התגובה עכשיו? מה אנחנו יכולים ללמוד מהעובדה הספציפית הזו? הנה שני אנשים רוצים להתקרב לשם, ומה קורה להם? מתים. מסקנה, מי שמתקרב לשם
עכשיו אני
שנייה, בוא בלי להתפלסם עכשיו, קודם כל הפשוט. נכון בשטחי, התקרבו לבני השם, מתו. וואו, זאת אומרת... לא להתקרב לשם. הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, מי שמתקרב אליו, נשרף. יבוא יהודי, יגיד אם ככה, מה אני צריך להתקרב לשם? כל קרבה כזו לשם מה היא? מסוכנת. נכון?
כן.
יפה, מה אתם אומרים? זו תפיסה נכונה או לא?
לא.
לא יודע, בוא נראה עוד דוגמה. מה אני עושה במקרה דומה? אתם מכירים את הסיפור הידוע, השניים שהיו הולכים במדבר. נכון? שניים שהיו הולכים במדבר, ואחד הביא איתו מים והשני לא הביא. ושניהם הולכים, ואותו אחד שלא הביא מים מתחיל להיות צמא, ואומר לחברו, תעשה לי טובה, תן לי כמה שלוקים, אני מת מצמא. אותו אחד מסתכל על בקבוק ואומר, יעיוני, אני אוהב אותך, מה לעשות אם אני אתן לך, שנינו נמות פה. תסתדר, תגיד בידוי, תעשה מה שאתה רוצה, אני נותן לך אפילו שלוק אחד. מה קורה? זה בסדר או לא בסדר?
מותר.
מה זה מותר? לא, לא מותר. מותר זה טוב, אני מותר, אבל אני לא רוצה. האם הוא צריך לתת לו מים או לא צריך?
לא.
התשובה היא לא.
הוא לא צריך.
הוא לא ייתן לו כלום. וואו, איך זה יכול להיות? הוא עומד למות. אני צריך להביא מים. אני צריך לדאוג לעצמו. מה זה? שנינו למות. מה הרווחנו?
אבל זה לא
בטוח, הרב,
תראה
לי איזה... לא יודע לבוא, אני לא נותן לך מים, יבוא לך נס, יפול לך מלאך, יפתח לך מעיין, נמצא... בסדר, תשתה, אבל אני לא כרגע במצב הנתון, אני לא נותן לך לשתות. אבל אתה תמות לידי, מה אני אגיד? אני אז קיים מצוות קבורת המת, ונגיד עליך קדיש, ונודיע על המשפחה. זה מדהים. זה משהו שכאילו, הלו, מה נסגר פה? איזה מין תורה זו? קרבה להשם הורגת. יש מצווה, אני רואה את החבר שלי עומד למות מצמא, שנינו לבד, אין לי מספיק, אומר לו מה לעשות? תספיק להגיד בידוי שהשם יעזור. זה תורה זה? זה חיים זה? מה נסגר?
אבל אדם לא בסדר.
אז מה, מגיע לו עונש? עונש של מוות? נו, באמת. עד כדי כך.
אבל אני צריך להציל את עצמי, אני...
אז השאלה באמת, עד איפה הגבול? כלומר, איפה אנחנו מבחינה התנהגותית מהפרשיות? יש לך, מהפרשיות שלנו יכולים ללמוד ולהבין כיצד להתנהג במצבים סותרים כאלה. למשל, אני רואה אדם עיוור, הולך ברחוב, מקשש את דרכו. אני נמצא בצד, אין לי איתו עניין. לא דיברתי איתו, לא אמר לי כלום, אין לי איתו כלום. אני רואה, הוא הולך ישר, ככה מה שנקרא, נסיעה ישירה, קו ישיר לבור שנמצא 10 מטר ממנו. מה אני אמור לעשות?
נציל לו.
כתוב בתורה לפני עיוור לא תיתן מכשול, לא אני נתתי, לא יודע מה אני אבקר. מה אני צריך לעשות? שיהיה פה לבור, מה הקטע שלי? לא שמתי לו אבן. לא חפרתי לו את הבור. מה נגיד משהו אחר? בוא נגיד משהו אחר. בא לבן אדם להתארח, ואני יודע בוודאות שהוא לא שומר עדיין על תורה ומצוות. טוב, בדרך כלל שמישהו בא אלינו להתארח, אנחנו מציעים לו לשתות, מציעים לו משהו ללעוס, נכון? זה מנהג יפה. עכשיו, אם אני אתן לו כוס קפה, קולה קילי, לא יודע מה, ועוגה עוגיות, ארוחת צהריים. הוא לא מברך. ואסור לאכול, בלי ברכה. אני מכשיל אותו. אני מכשיל אותו באיסור. ייתן לו, לא ייתן לו. אני מכשיל אותו. לא סכנה, אבל זה לא נעים. רגע, אז מה, אבל אני מכשיל אותו בעבירה.
מה,
עשיתי, זה לא יקשה. מה, אבל, אל תיתן לו, לא יקשה.
תוכל
לפניו, אני גם מכשיל. אבל אני לא אורחי. אני מארח אותו, הוא בא אצלי בבית. או, באים אליי אורחים, אני עושה ככה שבת, באים אליי מתקשרים חברים, קרובי משפחה, אומר לי שלום, אני רוצה לבוא אצלך שבת. אומר לי, בעיה, אומר, תגיד לי בבוקר, בשבת בבוקר, מתי אתם אוכלים? אומר, אני יודע, אני אוכל 11, 10, תלוי, אני יודע מה, בוא נסגור, 11. אומר, טוב, אז אני אגיע בשבת. מה תגיע בשבת? אתה גם במקום רחוק, אתה חצוע עם אוטו. הוא אומר לו, כן, אני אבוא ב-11, אני אדייק. להזמין אותו או לא? להגיד לו תבוא או לא?
להגיד לו,
אם אני אומר לו תבוא, או אני מכשיר אותו בחילול שבת.
להגיד לו.
אם אני אומר לו, אל תבוא, מה?
מה התשובה, רב?
להגיד לו...
יש תשובות, יש שאלות, יש פרשת שבוע, כן.
להגיד, לא להגיד...
רגע, בואו, לא נתעסק בתשובות. אתם מבינים? אתם מבינים כמה דברים כאלה הם חיי היומיום? אני רואה, כן, בן אדם יושב מולי, אני אוכל בכיתה, אוכל באיזה מקום, אני רואה בן אדם יושב בעיניים שלו, עוד רגע יוצאות לו מאחורים. הוא בתוך הסנדוויץ' שלי כמו חלק ממנו, רעב. לתת לו או לתת לו? לכבד אותו או
לא? לא חייב.
אני, רגע, מה אני אמור לנהוג במצבים שהם או הם מתנגשים עם מצוות או עם סיבות? ומה אני עושה כאשר אין התנגשות אבל יש סיבות אחרות? הסיבות הן שזה אני עכשיו, גם אני פה. אם אני אתן לו, אז אני, מה איתי? איפה הגבול? כמה אני אתן לו? אתן לו ביס? אני אתן לו חצי? אני אתן לו 3/4 ואני אקח ביס? איפה הגבול? איך אני מתנהג במצבים סותרים או לא מובנים? ובואו ניקח את הדוגמה האחרונה ובזה נעשה את השיעור, כן?
הרב, אז...
לא, לא תשובות.
לא. זה תשובה
לכם, כן. לא, אני לא רוצה תשובות. בלי תשובות, בבקשה. מה קורה למשל שבא אליי אדם אלים? בא אליי אדם אלים, שם לי משהו מאיים על חיי ואומר לי, חמוד שלי, אתה רואה? יש לי פה עכשיו בשר חזיר. אם אתה אוכל, טוב. אם לא, פה תהיה קבורתך. אני לא אוהב אותך פה.
שיוכל.
לאכול או לא לאכול?
לאכול.
אה, טוב, נגיד. לברך?
לא לאכול.
לא לאכול. אה, אתה לא לברך, למות.
לאכול.
מה עושים?
לאכול.
אתה אומר לי, תחלל שבת, עכשיו. או שאני אומר.
כן.
תחלל שבת.
לא.
לא. אחד אומר לי, אוקיי. אוקיי. תשתחווה. לפסל או שאתה מת?
לא,
חבי. להשתחוות או לא?
כן.
להשתחוות.
זה לא גזירת
שמה. לא להשתחוות. מה?
זה לא גזירת שמה.
אז לא גזירת שמה. אתם מבינים את המצבים שאנחנו צריכים להתמודד איתם?
אתה חבר, אבל אתה לא חושב שזה לא...
אתה אומר, תשתחווה, אבל לא לחשוב. טוב. בכל מקרה, אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים, בצמתים, שמחייבים אותנו רגע לחשוב. בואו נסתכל מי רוצה לקרוא בקום מספר 2, בכבוד. כן, דוד?
ויקרא יפת, שמרים את חוקותיי ומשפטיי אשר עשה איתן האדם, וחי בהם, אני אשם.
מה כתוב?
ואני אשם.
לפני זה?
אשר עשה איתן האדם.
אותם האדם? וחי בהם. הקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, שימו לב, ושמרתם את חוקותיי, ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם. אדם מחויב לעשות את החוקים והמשפטים, אבל נקודת
המוצאים,
נקודת מוצאים,
כל עוד שהוא חיים, הוא ימות מזה הזמן.
הנקודה המרכזית היא וחי בהם.
ולא שימות בהם.
ולא שימות בהם. כלומר, כשיש לנו סתירות, בבקשה, סתירות, נוגשות, מתנגשות בין שני מצבים, אנחנו צריכים לבדוק מה הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה. שנחיה או נמות?
נחיה.
ולכן, נורא מעניין, שמיד אחר שמתו שני בניו של אהרון, מה אומר הקדוש ברוך הוא אל משה? דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש ולא ימות. כלומר, הלו, אם חשבת שאם מקרבים להשם מתים, זה לא נכון. אלא מה צריך?
לזהר.
הכנה. כמו כל דבר. צריך להתכונן לאירוע.
לחסוך.
כאשר אדם מתכונן, אז לא יקרה לו כלום. כי באותה איך אני אקרא לזה? באותו מעמד שבו עם ישראל כולו עומד מול המשכן והם רואים את שני בניו של אהרון מתים מיד, מסקנה אוטומטית עולה בראש, וואו, זה מקום מסוכן. אבל זה לא רק אצל ישראל, אצל מי עוד?
פלישתים.
גם אצל אהרון ובנה, זה מפחיד. זה מפחיד. אז אולי בוא, איך אומרים, נשים את הקדוש ברוך הוא בתוך זכוכית, הכבר הוא יפה, נסגור אותו, נכתוב, לא לגעת, וזהו. אומר הקדוש ברוך הוא מיד, אמור, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא אל הקודש וחולף. נכון, לא באים מתי שירותים, ישנה הכנה. אבל כשאתה מוכן, שום דבר לא יקרה. כלומר, תפיסת היסוד, כמו שאמר עזרא נכון, כל קיום החוקים המשפטיים הוא על בסיס שהאדם יחיה. ולכן אותו אדם שהולך במדבר לא ייתן לחברו כלום, שום דבר. וגם אם הוא יודע שחברו ימות. וזה נורא מצער ונורא כואב. אבל כשאנחנו מדברים מצד שני ולפני עיוור לא תיתן מכשול, הקוטים והכופרים, הצדוקים אמרו, מה זה לא תיתן מכשול? לא, תראה עיוור, תשים לו אבן ממול. טוב. אבל כמו שאמרתם נכון, אם אני רואה עיוור הולך לי, כאשר אני צריך לצחוק, אני צריך ללכת לעשות משהו שאני צריך לגלות. האם לדבר על מישהו לשון הרע? וכן בפרט. לא, וגם לא בעצם. זה גם לפני עיוור לא תיתן מכשול. אבל אתה מכשיל, אתה שומע. אתה מכשיל גם את מי שדיברת עליו. הרי הוא מכעס, הוא ייפגע, הוא יגיד.
מכשיל גם את עצמך.
האם גם זה נכנס לגדר הזה?
לא.
כן. כלומר, כל דבר שאנחנו מעמידים אדם לפני סכנה רוחנית או פיזית, אנחנו עוברים על האיסור, לכן האדם הזה שבא אליי בשבת ואומר לי שבא בשבת, מה צריך להגיד לומר לו? אני מאוד אוהב שאתה בא לא לבוא בשבת. אבל אם אתה נמצא בשולחן שבת והוא כן הגיע, מה עכשיו?
מה לעשות?
מה להגיד לו? נגיד לו ככה בהתנדדות יפה, רק אני נשב ליד השולחן ונגיד לו אוכל ישראל, ישראל, אוכל ישראל, לך החוצה! מה אתם אומרים?
לא, מה פתאום?
ודאי שלא, אם הוא כבר הגיע, תכניס אותו הביתה. שישב ליד השולחן, יצטרף לסעודה, אבל הוא לא מברך, שיצטרף לסעודה. למרות שהשולחן ערוך כותב שאסור לתת לבן אדם שלא מברך לאכול ולשתות. כותב לרב שלמה זלמן אוירבך במנחת שלמה, שאם זה יביא על ידי כעס, קנאה, שנאה, לתת לו. זאת אומרת, צריכים להיות מאוזנים בהבנה שהתורה עניינה חיים. ואם יחליקו אותך להשתחוות לפסל או לאכול בשר חזיר, אז על הפסל אתה לא תשתחווה. ובשר חזיר תאכל. וחי בהם. כי כל המצוות האמורות בתורה, אדם צריך למסור את נפשו או לא? לא. חוץ מ... שלוש עבירות החמורות שבתורה. גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בסדר, זה תהרוג אותי. אבל כל שאר המצוות אם מאיימים עליך ומוות או חיים, תחיה. ולמה? תעשה, תמשיך לחיות, תעשה תשובה אחר כך. אתה אנוס, גם לחלל שבת אם יאיימו עליך. גם לאכול ביום הכיפורים. גם לנסוע למסעדה ביום הכיפורים ולאכול. להגיד אחרי על הראש, מה תעשה? זה במקרה כזה שמאיימים על חייך. יגידו לך להשתחוות לפסל, לעבוד עבודה זרה, גילוי עריות, לרצוח מישהו? לא, זה טעות. זה מה שכותב הרמב״ם להלכה. וככה צריך לעשות. ולכן יש לנו כלל. ספק פיקוח נפש, מחללים שבת. אז אני אגיד לכם דוגמה שמבואה בחז"ל. בא אדם, הזמינו אותו רופא, מיילד לבית, האישה באמצע לידה. הוא מגיע, הוא אומר, חבר'ה, אני צריך דחוף, דחוף, 3 ליטר מים רותחים. שאפשר לנקות עם מים חמים, את התינוק, מה שעולה פה, רצים 10 אנשים. כל אחד רץ הביתה, מלא סיר, מדליק את האש, מחמם, אוי, מים רותחים, רץ, דגדג, דגדג, דגדג. כל אחד רץ, הוא משפך עליו כמה, מגיע הביתה. כבר יש שם אחד, שכבר הביא מים לפני רבע שעה, הרופא כבר ניקה את התינוק, הכל בסדר, נגמר העניין. עכשיו יש לך עוד 9 סירים מלאים מים רותחים שירתיחו אותם עכשיו בשבת. אז זה שהשתמשו בו, טוב, סבבה. מה עם כל 9?
זה לא, זה...
אז מספיק שהרוצה...
כבר אין צורך.
אבל גם
מספיק. הדליקו
את זה בשבת כאילו?
בלעדי שבת, יופי בשבת. רבותיי, יש להם מצווה. כי אף אחד לא יודע מי יגיע ראשון. הם ניסו להציל נפש.
זה ספק.
אין פה ספק, זה ודאי. כי אתה לא יודע מי יספיק להגיע ראשון. אז כולם רצו להציל נפש. לכן אנחנו רואים שקורה אחד משלום משהו בשבת, לא מגיע רק אמבולנס אחד. לא מגיעים אנשי הצלה, אופנוע אחד. מגיעים כמה? כי לא יודעים מי יגיע ראשון, ניתן עזרה. כולם עשו מצווה. כולם. ממילא, בואו נתקדם עוד קצת. כן. תשובות?
שני דברים. לא.
כן.
תשובה אחת.
כן.
איך הם ראו את מה שקורה בתוך המשכן? המשכן גבוה.
לא
הבנתי. המשכן גבוה, איך בני ישראל רואים שנדב ואביהו מתו?
לא יודע אחרי
זה, באמת. השורה הראשונה רואה. שורה שנייה רואה.
לא רואים, איך הם?
שורה ראשונה שרואה.
אבל איך הם רואים?
למה לא? הם רואים מוציאים גופות החוצה לקבורה.
אני יודע שרואים
שמוציאים.
נו, אז גמרנו.
אבל איך הם
יבואו? לא, הם לא רואים את המוות, הם רואים...
אבל
איך
הם ידעו שהם מתו?
אבל איך הם ידעו שהם מתו?
רואים גופות מוציאים?
אנחנו נכנסים לקודש הקודשים.
כן, אבל הוציאו אותם החוצה לקבורה.
בסדר, אבל...
מה אבל?
זה,
רק...
ראו אותם על הכבשם.
מה פתאום עם ישראל רואה כמו לוויה?
אבל איך הם ידעו שהם...
הם ראו גופה מתה.
ראו גופה מתה.
ראו שם.
אבל איך הם ראו?
הם לא צריכים לראות
את זה.
לא.
אתה לא רואה כלום. אתה רואה פתאום מוציאים מדירה 2 גופות.
בסדר, אבל מי שיוצאים יודע שהם...
בוודאי. שני בני הדוד שלהם הוציאו את הגופות החוצה לקבורה.
ברור שהם הוציאו.
נו.
ברור שהם הוציאו, אבל...
מאיפה הוציאו?
לא.
מאיפה הוציאו אותם?
הוא שואל איך הם ידעו שהם...
אז
הם מביאים...
איך בכלל,
שני החיים
שלהם...
כנראה
נכנסו
לשם.
חיפשו
אותם.
איך שני
החיים
שלהם ידעו שהם
ידעו? הקב"ה אומר למשה. הוציאו אותם מן הקודש.
זה
השאלה שלך, אתה יודע. זה הייתה השאלה. וכולם רואים באים לוויה? עבר המסקנה של כולם. מי שנכנס למשכן הזה, יוצא...
מת.
על גופות, נכון?
נכון, יש
הסבר. בסדר, יש הסברים, אבל צריכים להביא את הרעיון. כן, דבר שני. בכלל, לכן, אנחנו כן.
אם אומרים לך עוד תהיה ערבי, יש תמות.
לא הבנתי.
אם אומרים לך עוד תהיה ערבי, יש תמות.
מה פירוש תהיה ערבי? ערבי זה... אתה מדבר האם להאמין לדתי או למות, נכון? אם זה בשעה שבו יש שלטון שרוצה לחייב את כולם להאמיר דת, אז אתה מת. אבל אם זה בסתם, אתה אומר, אוקיי, בסדר, מה צריך להגיד? ויגיד, ולך לעזאזל, ואתה חוזר להפיכה, וזהו.
זאת
אומרת, אנחנו צריכים מצווים למסור את הנפש רק על 3 דברים בלבד. שליחות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה. זהו. כל השאר, אם אתה נמצא בסכנת חיים, אתה עובר. כשנאמר רק שנייה מאורי, מה שהגמרא אומרת. במקום מספר 4, אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, מה פירוש בחי בהם, ולא שימות בהם, שהם לא יגרמו למוות שלו. כל המצוות הן לא גורמות למיטתו של האדם. המצוות לא מצמצמות את חיי האדם. המצוות לא מגבילות את חיי האדם. המצוות נותנות לו חיים אמיתיים. כנו.
נכון, דברים...
בכל, אתה זוכר?
אנחנו אומרים לגמרא, אז יש אנשים ש... מסובבים שם לחילו שוואט או דברים כאלה.
כן, זה היה שעת שמד.
מה זה נכון?
שעת שמד. השלטון הרומי, או היווני, רצו להשמיד רוחנית את עם ישראל. בשעה כזו מוסרים נפש אפילו על ברכת המזון. אפילו על שהכל יהיה מדברו. זה משהו מיוחד. מה אנחנו מדברים את זה בחיי היום הריבונים? אז אם כן, לבוא בן אדם יגיד אם זה ככה, איזה ריבונו של עולם מתוק יש. הוא רוצה שאני אחיה, נכון? יופי. אז אני היום לא אברך ומחר אני אוכל חזיר ומחרתיים אני אחדל שבת. ואני אעשה תשובה. אני אחזור בתשובה כל יום. אני אעשה רשימה איזה עבירות. אני אעשה רשימה איזה עבירות עברתי היום. בערב זה שאני ראשון אני אעשה תשובה. ומחר עוד פעם. מה אתם אומרים? תסתכלו בבקשה מקום מספר שיש. אתה רוצה לקרוא בבקשה לחנן? מסכת
יום הפרק ח' משנה ב'. אומר
חטא ואשוב, ואשוב
חטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה,
חטא,
ויום
הכיפורים
מכפר, אין
יום הכיפורים מכפר. יפה, אחד כזה, שאומר, טוב, אז אני אעשה מה שאני רוצה, ואני אעשה תשובה כל פעם, ויבוא יום כיפור, ובמקום מספר 7, מה כתוב על חנן?
ויקרא פרק תזיין פסוק למין, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאתכם,
יפה, אז יום כיפור, הוא מחפר, אז אני אעבור יום כיפור ועזור, הכל יהיה סבבה. מה אומרת לו המשנה? אדם כזה, זה לא יעבוד. כלומר, מה שאנחנו מדברים על חי באל, זה אומר דקדוק במצוות, אבל במקרים יוצאי דופן של סכנת חיים, אתה מותר לך על מנת להישאר חי, לעבור על איסור, או להימנע מעשיית מצווה. זהו, כי חי בהם. ממילא, מובן לנו ההקשר בין שני הפסוקים, כאשר אחרי מות של אבן אהרון וקורבנם בפני השם וימותו, הקב"ה אומר מיד אחר כך, שצריך לומר לאהרון הכהן, שלא יחשוש לבוא אל הקודש, אלא שיתכונן, ואל יבוא בכל עת לקודש, בכל רגע שהוא רוצה. זאת אומרת, הקרבה אל הקדוש ברוך הוא היא לא מאיימת, היא לא מסכנת חיים, היא נותנת חיים. וזה המקרה שהזכרנו בהתחלה, אחיה, מקום מספר 8, בבא מציעא, סמ"ך ב' עמוד א'.
שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחת וביד אחד מהם כתון של מים, אם שותים שניהם מתים ואם שותה אחד מהם...
מגיע לישו.
דרש בן פוטרה. מוטב שישתו שניהם בעמותו, ואל יראה אחד מהם במידתו של חברו.
יופי, קרא את ההבנה. אז ימותו שניהם, התחלקו חצי חצי, בעד שבא רבי עקיבא.
עד שבא רבי עקיבא ונימד, בחיי אחיך אמרך.
חי אחיך עמך.
עמך. חייך קודמים לחייך.
חי עמיך, מה שכתוב בתורה זה איתך. כלומר, אם אתה תמות, אז הוא לא יכול לחיות, אז יש בו לך. ממילא, אתה קודם. זה הכל. ואם אתה קודם, אתה קודם, ברור עליו השלום.
כאילו
שחלוש רצמים ממש מתלמוד. לא הבנתי,
אני מצטער. כאילו בעיניו שיש לו, לשני אין לו מים, לשני יש לו, והוא שתה והוא מרגיש שהוא יכול להרגיש עוד כמה שעה, שעתיים, שהוא יכול...
אדם צריך לראות שיקול דעת.
אבל שיצאו מהמדבר.
יעשה שיקול דעת. אם מה שיש לו יספיק לשניהם עד שיצאו מן המדבר, אז בטח אין לי צריך לראות. ואנחנו מתכוונים באדם שאין לו מספיק לשניהם.
אם יש לו ספק, מי הולך בכלל?
מה?
ואם יש לו ספק?
שאלה מצוינת, מה רוצים במקרה של ספק? לא ייתן. לא ייתן. וחי אחיך עמך, אתה קודם. כמובן זה לא קשור לטיולים שאנחנו עושים, יש הרבה מים. לכן מבקשים מכל אחד להביא 3-4 ליטר, כדי שיספיק. אני מישהו צריך, נותנים. אבל כן, אנחנו לא במדבר. אנחנו אומרים, המדבר, הכוונה היא לכמה ימים חביבי ללכת. כן? לא באים בשמונה ובארבע כולם נראים כמו מסע עלונקות של 60 קילומטר והאוטובוס מחכה למטה. זה לא הכוונה לזה. אלא מדבר, אתה יודע, לרד שבוע, שבוע מסתיתם ממנו. שלושה ימים עד שתיתם ממנו. אז לכן, אתה מקרה כזה, אתה אומר, טוב, מקטעי מאוד. ואז כן, יהיה לא נעים, אתה תהיה איתו, ושהוא יודע כבר לבוא, תגבור אותו, אתה יודע למשפחה איפה. כן. תודה.
אפשר לתת תשובה?
עוד לא. לכן, בואו נעבור עם כן, בואו נעבור עם כן, לאיזה מין סיכום ביניים. כאשר נוצר מתח, מתח, התנגשות, בין חיי האדם, החיים הפיזיים שהוא חי, לבין קיום מצוות כאלו או אחרות, חוץ מאותם שלושת העבירות שהזכרנו, שהם, אחד, עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, מה אנחנו עושים? עוברים.
על זה?
לא, על זה לא, אמרתי חוץ. כל השאר המצוות כולם, אדם עובר. כלומר, לא מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה.
מה זה?
ויחיה. יחיה, יגיע למקום נורמלי, הסכנה תיעלם, הבעיה לא תהיה יותר, יעשה תשובה על מה שחטא. כי הקדוש ברוך הוא אומר, וחי בהם. המצוות נועדו לתת לנו חיים. ולא חד ושלום, וקרובתם לפני השם הימות. כלומר, מה אנחנו לומדים מזה? שפרשת אחרי מות, מה מטרתה, מה הרעיון המרכזי בסיפור מידתם של שני בני אהרון, היא לא נועדה להרתיע אותנו ולהפחיד אותנו מלהתקרב לקדוש ברוך הוא. להפך. אלא היא מלמדת אותנו מה עושים כאשר האדם נמצא בהתנגשות בין רצונותיו לבין העובדה שהוא מסכן את חייו, אם בכלל. ויותר מזה, הסיפור הזה נועד להיטיב את ההתבוננות המעשית של חיינו, ומה נגיד בשורה התחתונה? נא להסתובב. וחי בהם ולא?
שיהיו.
אז אמרנו, יבוא אחד עכשיו יעצר חגיגה, אגיד סבבה, אם ככה אני אעשה מה שאני רוצה. אמרנו מה שהגמרא אומרת, לא. הוא אומר, כתב ישוב, כתב ישוב, לא מספיקים ביעלו לעשות תשובה. כלומר, זה לא פתח למי שרוצה לעשות מה שבא לו. אבל כן, זה ממקד אותנו לתפיסה שאומרת שהתורה היא תורת חיים, ומיתתם של שני בני אהרון הייתה בגלל חוסר הכנה לפני שהקריבו את האש, וכן לפני שהקריבו את הכתובת. אתם זוכרים את הסיפור שהיה במדבר, שהייתה מגפה, והקדוש ברוך הוא מגף את ישראל, ואהרון רץ ועומד בין המתים ובין החיים עם כתובת ביד וכתוב בתעצר המגפה. זוכרים?
זה נדבק.
אתה בעלה?
נכון. רב, הוא נדבק.
זה נגיד.
הוא
נכנס
את עצמו
למצב סופר. אז מה אנחנו לומדים מזה? האם הכתובת היא מחיה או ממיתה?
ממיתה.
גם
וגם.
אתה
לא
יחדה. היא מחיה. היא יוצרת את המוות.
כאשר היה ציווי.
לא היה ציווי?
לא.
אתה אומר, משה, אלא אהרון, כך כתובת. כן, אז הוא אומר מה עושה. כלומר, הכתובת בעצם היא מצילת חיים. מה שקרה, והבנם של אהרון, שהתורה אומרת מפורש, אשר לא צוו. מי אמר לכם את
הציטוט?
בא לך, אתה מתלהב, יש לך אורות, אתה רוצה להיות חברת חשמל, אתה רוצה להיות כל מיני מעשים. עצור, תבדוק. מה הגדרים? מה ההכנה לדברים? האם? בבקשה. האם זה באמת מה שצריך לעשות? רבים, בדרך כלל, לצערנו, נוטים מה לעשות? לא לבדוק אלא לעשות. ואחר כך מתפלאים למה יש שברים באמונתם וקיום מצוותיהם. הם עושים הכל כזה או חלק, לא בא להם, לא בודקים, עושים, הולכים. ועל יבוא בכל איזה לקרות, נכון שאתה מחויב לקיים את המצוות, אבל אתה לא יכול להתייחס אליהם כאיזה מין חוויה מקומית. אני מתכונן, היא כל נקראת אלוהיך ישראל או ברבות. אם כן, וידבר השם למשה, אחרי מות של אבן אהרון וקורבנתם בני השם וימותו, מיד לאחר מכן נאמר, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת
אל
הקודש. אומרת שאני יכול לבוא מתי שאני רוצה לקודש, כאשר מה? אני מוכן. מוכן. אבל מה הדבר הכי מרגיע במשפט הזה, בפסוק הזה? ולא ימות.
כאילו תתארן, אבל...
לא ימות, אל תדאג. העובדה היא, שלאחר מכן, מי מקריב קורבנות כל יום ויום במגדל, במשכן?
כהנים.
אהרון, ובניו הנותרים. קורה להם משהו? קורה להם משהו?
לא, זה הציבורי.
כי זה היה הציבורי.
כן.
לא הבנתי? לא, ממש לא. בקטורת היה, בבית המקדש, הקטורת היה לה ריח כל כך טוב, שאומרים, חז"ל, מעידים שביריחו. אתה יודע מה זה יריחו? יודע, נכון? כמה יריחו רחוקה מירושלים? קצת מרחק, נכון? כמה עשרות קילומטרים. הקלות שהיו מתחתנות ביריחו לא היו צריכות לשים בוסם, כי הריח של הקטורת היה כל כך טוב, היה מגיע עד יריחו עם הרוח. כן, מה שנקרא בוסם ברמות על.
אז מה זה הכתובת של הערבים?
אוי, נו באמת. זה לא, לקחו כנראה סוג של ענפים או משהו עלים, והדליקו, יש ריחות אחרים. כן.
אם הוא לא
הולך נזק את עצמך,
למד
אחד השיעורים,
לא הולך
נזק את עצמך,
של פיקוח נפש?
ודאי שלא, אסור לאדם להכין את עצמו במקום סכנה.
נכון, אז לכן הוא לא ייתן.
לכן מה?
לכן הוא לא ייתן זה, הוא לא ייתן מים
לחבר. אוקיי, לדבר החבר עם המים, כן?
כן.
אבל הוא כבר הכניס, הוא כבר הכניס את עצמו במקום סכנה, כי נכנס את המדבר, כן.
הדבר השני, לגבי... אדם...
חבר'ה, אני מאוד מבקש. אדם מה?
בן אדם בא אליך באמצע שבת, ולגבי עיוור, לפני עיוור לא תיתן מיטה.
תכף נגיע לזה,
כן. אז זה, אנחנו, בפורים, צריך לתת משלוח מנות לחיילים, ומשתדלים להביא להם משהו שהוא שיכול, שהוא לא מזונות, הוא לא מזונות או מוצי, כדי שלא...
ושהכל קל בעיניך?
לא. אבל זה
ברור. מה פתאום? מה אתה... הופה, מאיפה אתה יודע, שכרם של מצוות, מה יותר חשוב, מה יותר פחות חשוב?
אני לא יודע, אבל זה מה שאמרתי.
בסדר, אני לא בא עכשיו ואומר זה נכון או לא. אני רק אומר, שאלות שאלה. אם כן, אחרי שבאנו לכלל המרכזי הזה, באמת, בפרשת החרמות, וחי בהם.
לא,
הרב, חוץ
מזה, זה חיילים.
ואז, וחי בהם ולא שימות בהם. בואו ונראה ונתבונן בזמן הקצר שיש לנו מה קורה בפרשה קדושים. ובפרשה קדושים מי רוצה בבקשה לקרוא? מקור קצר, עשר. קצר מאוד, כן משה, נו רואי. מקור עשר, שלוש מילים. ויקרא י"ט, י"ד? לא תקלל חרש. אוקיי, חבר'ה. למה לא? הוא לא שומע.
ואלון, בסדר.
רגע, אתה יודע אחד שלא שומע. תבוא לידו, תקלל, הוא לא שומע.
זה לא זה.
אומרת התורה, לא תקלל חרש. למה?
לא תקלל אחד מישראל.
מה?
לא תקלל אחד מישראל.
למה? מה הבעיה? תקלל, הוא לא שומע.
אסור, מה זה כמו...
מה אומרים על סלוקי?
כמו שאתה מקלל בן אדם.
שזה רק באמת אסור לקלל מי שלא, מי ששומע. אבל מי שלא שומע?
אנשים אחרים
שומעים.
מה ההבדל?
מה ההבדל
אבל?
מה ההבדל? תסתכל בספר החינוך. מקום מספר 11 תקרא.
ספר החינוך מצווה ויש לה מנהלת. שלא לקלל אחד מישראל בין איש בין אישה, ואף על פי שאינו שומע כללה.
הוא חרש, הוא לא שומע את הכללה.
שנאמר, לא תקלל חרש. ובא פירוש עליו, מי שאינו שומע כללתך, וכן תרגם...
כלומר, מי שלא שומע את הכללה שלך, גם אותו אסור לקלל. ולשון ספרה...
ולשון ספרה, אין לי אין החרש. מניין...
לרמוד כל אדם.
תלמוד לומר, דעמך לא
טעור. לא טעור.
אם כן, גם אין החרש, מה חרש מיוחד שהוא בחיים, יצא המת כן לא בחיים.
עובר לנו. בספר החינוך לשיטתו, כל אדם חי, אסור לקלל. לא כתוב פה לא תקלל יהודי. לא כתוב לא תקלל יהודי. כתוב לא תקלל חרש. זאת אומרת, אסור לקלל אדם.
זה...
אתם מכירים את החברה הזה שבלי לשים לב מברכים בברכה, אני אומר בלשון סגין האור, עם אח שמו לכל מיני יהודים?
לא.
מה לא? גם לא. לא תקלל! אומר צבר החינוך לא מקלל עם בני אדם!
לא חרש.
אז אומר, אם ככה, אסיף בה... רבותיי, רק שנייה, מה חדש בזה? מה זה בא לחדש? אומר, כן, אדם שהלך לעולמו. והיום אנחנו אומרים גם זה לא, למה? כי משפחתו שומעת. אתה פוגע באנשים, אבל, שימו לב שזה לא רק זה. לא רק זה. כלומר, בעצם מה הבעיה בלקלל? אני לא עשיתי כלום, רק דיברתי. רק אמרתי.
זה גם פוגע בדיבור שלך וגם
באדם. זאת אומרת שביהדות יש משמעות עמוקה מאוד למה? לדיבור. לדיבור. יש כוח בדיבור, כוח עצום. והדיבור פוגע, אתם יודעים את זה היטב בדיבור. כשדיבור של מישהו פוגע, חזק מאוד.
זה יכול לפגוע יותר מהכל דיבור.
ומה זה מביא אותך? לכעס, שנאה, ויכול גם למעשים שלכם.
מכות, רצח.
אני מקווה שלא. לכן, כן, זה יכול להביא לדברים נוראים כמו שאומר יהודה. יש אנשים שרוצחים כתוצאה מדיבורים, מגיעים בקטטה, וגומרים לא עלינו. לכן, יש גמרא במסכת חולין. שהרעיון שלא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול זה גם למשל לתת עצה רעה לחבר שלך, לתת עצה לא טובה ואתה יודע שהיא לא טובה, לא כשאתה לא יודע, כשאתה יודע שהיא לא טובה ואתה אומר וואלה, אתה יודע מה עכשיו אני אומר לו, אני אחזיר לו, הוא בא להתייעץ איתך באיזה עניין, אתה לא מבין בו כלום, אתה אומר לו, אה, תשמע, שמעתי, קראתי, כדאי לך.
כמו בכלל
אתה עובר על איסור.
שאתה צריך את המבחן לגלל.
אתה איסור. אתה עובר על איסור, למה אתה נותן עצה שאלה טובה? אחרת. אבל אני פגע מזה. כלומר, כשאנחנו מדברים לא תקלל חרש, אנחנו גם לומדים שחרש משמעותו לא רק אדם שפיזית לא שומע, אלא שאדם לא יודע משהו באיזה נושא, הוא עיוור בעניין הזה. הוא חרש בעניין הזה. ואתה לא יכול להכשיל אותו. אסור לך להכשיל אותו. כלומר, פרשת קדושים באה ולמעשה נותנת לנו דוגמאות מה הפירוש וחי בהם. דוגמאות של מצוות בין אדם לחברו. כבד אביך ואת אמך, זה נורא פשוט, לא צריך להרחיב. אבל כל מיני דברים שאנחנו חושבים שהם מותרים, כי זה בין אנשים. ואני לא שמתי לו שום אבן, רק... נתתי לו עצה, שהעצה הזאת, איך אומרים? הוא יאכל אותו. אפילו זה צחוק, זה אסור. אתה עובר על איסור, לא ראית.
עונה.
אני אומר למישהו דבר לא נכון. והוא עכשיו ייפגע מזה. וזה בכוונה. אני יודע שהוא ייפגע מזה. אסור לי לומר. יש כוח לדיבור. אז זה מה שאמרנו למשל מקודם, ותסתכלו בבקשה, תפכו דף, וכן, בדף בצד השני, במקום מספר 14, מי רוצה לקרוא? אתה רוצה לקרוא? אתה רוצה לקרוא? מי רוצה לקרוא? בכבוד, כן, תביא.
מי?
כן, שולחן ערוך.
שולחן ערוך, סימן...
קוף סמך, תה.
סעיף, ו... מי שנותן אוכל לא שתהיה על אדם שלו, כי אינו מברך, עובר עליו,
עובר על?
על לפני עיוור, לא תיתן מכשול, וממנה עשו אותו.
עובר על שולחן ערוך, מי שבא אליך, ואתה יודע שהוא לא יברך, אסור לתת לו כלום. ואתה עובר על איסור דאורייתא. מה אומר רב שלמה זלמן ארבך? תסתכל במקור הבא, 15.
רב שלמה זלמן ארבך, נכנס שלמה, אם הימנעות מלתת ולצור...
מלתת.
לתת ולצור, וזה לאותו אדם, ריחוק ושנאה, נמצאת מכשילו באיסור גדול.
גדול יותר מהאכילה, בלי ברכה. מה האיסור? כתוב.
לא תסתם את אחיך בלבריך,
במילה יש לתת לו.
כן,
לא. תיתן לו. לכן שאתם שולחים משלח מנות, כן? זה בצלע גמור. זה מקרב, משלח מנות, איש דלו ומתנות לעליונים, בא לפורים כדי לקרב, אדם אל חברו. אז מה, אני מברך, לא מברך, אני לא יודע. אני נותן. כי זה מקרב. אם בא אליי אדם בשבת, אני אארח אותו. אם הוא יתקשר אליי, אז אני אצטרך להיות חכם ולהגיד לו, תשמע, לא בטוח, אני לא יודע, אולי אני נוסע, אולי לא נוסע, תבוא, אולי תגיע, תשאל אצלנו, נעזור לשכנע אותו. טוב, לא שמע לך ובא, אתה מכניס אותו הביתה, מארח אותו. ולמה? כי בזמן שהוא אצלך הוא מחלל שבת?
כן,
לא. לא.
בחדר.
לא יודע, אצלי, כל מה שהוא אצלי, הוא לא יחלל שבת, נכון?
כן.
אז אני מסייע בידו עכשיו, להימנע מהעבירה, וגם לא ישנא אותו, לא שונאים, אין שנאה, אין כל מיני מצבים שהוא ישנא אותך, ככה דתיים מתנגדים, מתנהגים. לכן המצבים האלה בכל יום יום כותב הרב שלמה זלמן ארבך, שאם זה בכל זאת קורה, תן, תארח, למרות שהוא עבר איסור. מראש להזמין אותו, להגיד אותנו מחר בבוקר, ב-11 בשבת, זה לא. אבל אם הוא מיוזמתו בא... אני אתן לכם דוגמה. אני ראיתי שני פסקי הלכה שהיו לי לא פשוטים. מצד אחד כתוב מפורש וככה הלכה, שברית מילה של תינוק שנולד בזמן, וביום השמיני אמו בשר עורלתו הוא בריא וצריך לעשות ברית, יצא בשבת. מה קורה? אומרים לך, המשפחה, מישהו בקורה אומר, שמע, המשפחה בינתיים עוד לא שומרת תורה ומצוות. כולם יגיעו לברית בשבת עם המכוניות.
אני אמרו, תתחיל אותו.
מה עושים? אבל איסור דאורייתא. ביום השמיני, אמו, בצר עולתו. אפילו ביום כיפור, אפילו בתשעה באב. אבל פה, אני עושה ברית. הם יבואו בשבת. שבואו בשבת, זה אומר שלי. יש מן הפוסקים בלואל שכתבו, למרות שהתורה אומרת ביום השמיני ללמוד בשר ועורלתו,
לדחות?
לדחות ליום ראשון. וואו! אתם קולטים? דוחים ליום ראשון.
מה? ואם המשפחה לא מסכימה? מה?
המועל לא חותך. מה זה לא מסכימה?
אבל מותר לעשות ברית בשבת.
מותר בוודאי! אם זה היום השמיני וכולם...
מי אמרו לא מודע לעניין?
אין דבר כזה, המועלים לומדים ללכות שבת. אם הוא לא מודע, אז הוא עושה את הברית.
עכשיו
אני מזל. ואם באים, מיד. לכן, יש מצבים שיש בהם סתירות או התנגשויות. אז יש פוסקים של היחד, יש פוסקים שקוצים, לוקחים לרצון. כל שכן תינוק שביום השמיני היה לו צהבת, הוא לא היה במשקל, ודחו כבר, לעולם לא עושים את זה בשבת. לעולם.
נכון, כי זה אמור...
כי כבר נדחה. נדחה, תעשה ביום ראשון.
אבל יש
לכם
נקודות
של... לכן, שימו לב, אני רוצה לסיים עם אמירה שהרעיון המרכזי של פרשת קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוהיכם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, רעיון המרכזי, שאני רוצה שתדמו אליי. להיות דומים בקדושה מצד אחד, מצד שני להבין שהמצוות נועדו לתת לנו חיים, ואיפה שיש התנגשות בין פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש מול קיום מצווה או עשיית עבירה, לא מקיימים את המצווה או עוברים על העבירה. חוץ משלוש עבירות הידועות. גילוי עריות,
חוט
דמים בעבודה זרה, זה מתי. אז אם יהיה אחד שיגיד, אתה יודע מה? סתם יום של חול. אחד יבוא, יתפוס אותך, יעבור עליך, יגיד לך, אם אתה לא מוריד עכשיו את התפילין, אני אוהב אותך.
זה מוריד.
שמה ישראל, הוא יעשה ייחודים כדי שהוא יערוב אותו בקריאת שמה. עבר על עבירה או יש לו מצווה?
עבר על עבירה.
עבר על עבירה ואיסור חמור.
יעבר
יצא. לא נהרגים על תפילין. תוריד את התפילין!
ואם הוא
אומר
לך לזרוק אותם?
תזרוק אותם! הוא מאיים לך על החיים!
אז
הוא ירח לך. ותעשה תשובה אחר כך!
הרב, אם
אתה
לא
רוצה
שירה
אותך או משהו כזה... אין לו בטוח. הוא מאיים עליך, אמרנו, אנחנו לא יודעים! אנחנו לא יודעים! אנחנו לא יודעים! אקדח מכוון לראשך, זה סכנה או לא?
כן!
כן!
הרב,
מי
זה
הפנות?
בין
הגדולים. איך אתה יודע? איך אתה יודע? לא צריך, לא צריך לך הדבר שאולי אתה לא יודע. לא צריך מחסנית כדי שיהיה כדור בקנה.
נכון.
זה הכל, אתה מכניס כדור אחד, בין מחסנים. אתה לא יודע, אבל אתה משוגע. מה אם עליך אם רובש, תוריד את התפילין או תזרוק אותם. זרוק אותם!
אם אין לו
כזו
בספר,
איך
אתה
יודע?
אתה
יודע איך
לשלך
וככה? אתה לא יודע.
ואם הוא
אומר לך לזרוק
ספר
תורה? גם.
הרב, אז איך אתה מסביר את
מסעות הצלב? יפה, לא היית פה, הוא חבל.
שאל אותו.
בשעות שמד, מתים אפילו על דרגת שהכל יהיה מדברו. כן.
אבל אם
זה
לא
יהיו
במוות, זה יהיו במאסר.
איך? מאסר אין בעיה, תעשור.
מאסר עם הלב.
מדובר על מוות.
מאסר עולם.
מדובר על מוות.
יאללה, אתה
מושבת אלה. יאללה.
ואם זה לא נותן לך אוכל.
זה לא. זה לא.
לא נותן לך אוכל. אם זה גלה.
אמר, אם... שאלה עצוב יום לך.
אם הוא עובר מזה. לא, נותן לך ל-24.
נו, ביניכם, הוא דמו ב-10.
טוב.
אה, אה. אמרנו, סכנת מוות בידי. או ספק סכנת מוות. לכן, אני רוצה לקרוא לכם, אני לא יודע, יש לכם, כן. בואו, תסתכלו בבקשה, במקור האחרון 16, דברי הרב קוק, ואנחנו כבר מסיימים, מקום מספר 16, הרב קוק באורות הקודש, בחלק הראשון, בפתיחה, ממש, חלק א', מה שנקרא זה א', א', חוכמת הקודש הפועל. אומר הרב קוק, חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. המעלה של חוכמת התורה היא מעל כל החוכמות הקיימות בעולם, במים. אומר הרב בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. וואו, במילים קצת קשות, בואו נסביר. אדם שלומד מתמטיקה והוא גאון, פרופסור פרוספר במתמטיקה, בעל פרס נובל, נובל, פרס צומח, יחיד בעולם בתחומו במתמטיקה. האם זה משפיע על האישיות שלו למשהו?
לא, זה לא משהו לאדם טוב.
כלום.
אולי זה משהו...
הפיזיקאי הטוב ביותר בעולם. אין כמותו על הגלובוס. זה משפיע על הפנימיות שלו?
לא.
אדם
משפיע,
אבל... לא, זה משנה, יכול לשנות אותו.
כן?
לא. אדם יכול לפעול... לא, זה סגור, וככה, אני אסביר לך גם למה. כי אין מגמת המתמטיקה, פיזיקה, כימיה, וכל מקצועות המדע, לעשות משהו לאדם. אין לה עניין כזה. זה לא מכוון לשם, זה לא בנוי לשם, שום דבר, אין לה מגמה כזה. זה לא תפקידה, לא עניינה. לכן, עם רחם, אני לא מכין דייסה. זה לא שייך לי. רחם אמור לקחת אותך ממקום למקום, לא לבשל בו דייסה. זה הכל, לא שייך. לא העניין שלו. לעומת זאת, החוכמה של הקודש בתורה, זה מגמתה. זה עניינה. לגרום לאדם להשתנות לטובה. לטובה, זה תלוי בו, הוא יכול לרצות, נכון? אבל זאת מגמתה, זה העניין שלה.
בתורה יש הכל?
הכל. זה עניינה. היא נבראה, נכתבה בשביל זה. לכן אומר הרב, היא מעל כל החוכמות כולה. כי היחידה שהמגמה שלה לגרום לנו לשינויים התנהגותיים. התורה עניינה לעצב את ההתנהגות שלה. אחרי מות וקדושים השנה התחברו יחד. ואחרי מות וקדושים, אם אמרנו שהרעיון המרכזי לאחרי מות זה לדעת, כשאין סכנה בקרבת השם, אלא קדושים תהיו כקדוש אני. יש מצווה להתקרב לשם. אבל בואו ונבדוק. בואו ונראה מה הגדרים. בואו ונבדוק איך מתקרבים. בואו ונבדוק, כי התורה היא תורת חיים. והמגמה של הקדוש ברוך הוא במצווה הזו, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוהיכם, היא באמת שנהיה קדושים. והקדושה באה לא בהקרבת קורבנות, לא בסיגופים, לא בתעניות, לא, אלא בלפני עיוור לא תיתן מכשול. בלשון הרע, ברכילות, במצוות בין אדם לחברו שיש בפרשת קדושים, ודווקא בפרשת קדושים. אתה רוצה להיות קדוש? הנה הדרך. לא תקלל חירש. אל תיתן את סוף לא מתאימות. אל תקלל בכלל. כי בסופו של דבר, אומר הרמב״ם, הבעיה היא בזה לא עולם כולל, כי הקדוש שלך לא שמות כלום. תקלל למוחרתיים. יש כאלה שמאמינים בכללות. הרמב״ם כדרכו לא מחזיק. אומר מה, אתה כזה גדול יותר מבלעמי, תגיד יהיה משהו? מה כבר? איזה נביא גדול הגיע לנו? תקלל את מוחרתיים, לא שווה כלום. אין בזה שום דבר, אומר הרמב״ם. הבעיה היא לא בזה שאתה מקלל אותו. הבעיה היא בך, שאתה מקלל.
למה
אומרים זה... אל תקלל, עזוב, נכון, אני יודע, יש כאלה ש... מכיר, הכל מכיר, לא הכל, הרוב. יש כאלה שרוצים כל יום שישי, כן, התרת קללות ובכל...
לא, אם
אתה אומר ניבולי
פה, אז
אומר... ניבול פה זה מקלקל אותך. אומר הרמב״ם, אתה בבעיה.
אתה לא מאמין בזה.
לא קשור, אבל אתה המנובל. אתה זה שיוצא דבר לא טוב מפיך.
זה הופך אותך
לרק. כלומר, המצוות שבן אדם לחברו שתקראו השבת בבית הכנסת, בפרשת קדושים, הן הדרגות, המעלות, המוליכות, הכי נכון, לקיים את הציווי בפרשה השנייה, הקדושים תהיו. ולא צריך לפחד מהקרבה אל הקדוש ברוך הוא. אלא, צריך לדעת, שקרבת השם לי טוב, ואתה קדוש, השם, להיות ישראל. זה היה צריך לך. לא לפחד להתקרב לשם, אלא לדקדק בתכלית הדקדוק במצוות שבין אדם לחברו, בין הורים לילדים. וככה באמת נוכל להתקדש. שבת ותודה. אמן.